אני רוצה להתחיל את העיסוק בפרשת קורח. פרשת קורח, נכון? בזה אנחנו נמצאים. פרשת קורח, תמיד אומרים שזה הפרשה של הדרשנים, לא? יש את כל הבדיחות על קורח. אז הגענו לפרשה של הדרשנים. אז אומרים שבפרשת קורח, צריך להיכנס אליה באמת, באמת, עכשיו בלי דרשנות, בעומק. אני רוצה אבל להתחיל קצת כמו הדרשנים. כלומר, אני רוצה להתחיל בשאלות מקומיות, ומיד אחריהן להגיע לשאלה הכוללת. אבל אני אתחיל בשתיים או שלוש שאלות מקומיות. בואו נפתח חומשים. יש חומשים לכולם? יש מספיק חומשים, יש שם עוד חומשים, אפשר לחלק. אני מיד אגיע לשאלות הכוללות. אני בכוונה רוצה להתחיל פרשה של דרשנים בדרוש. אבל זה לא דרוש, זה שאלות חשובות מאוד מקומיות לרגע. תחילתה של הפרשה, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם, בני אליאב, ואון בן פלט, בני ראובן. ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל, 50 ו-200 נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. על העוצמה הזאת, על ההיקף הזה, נדבר אחר כך. אני רוצה להתחיל, ואמרתי, בשאלה טכנית, בשתי שאלות. ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו עליהם. 250 איש באים לעשות הפיכה ענקית, יש מן הסתם המון דברים שיש להם להגיד. אני רוצה להתמקד במה שהם אומרים עכשיו. ויאמרו עליהם רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. ומדוע תתנשאו על קהל השם? על הפסוק הזה שאלה או שתיים כפולה, אחת כפולה בעצם. א', אני אתחיל מהסיפה. מדוע תתנשאו על קהל השם? נוהגים להגיד שקורח ועדתו ביקשו שוויון. יש פסקה מדהימה של הרב קוק, איך קורח רצה בעצם איזה מין קומוניזם רוחני כזה. כולם קדושים, כולם שווים. אם זה נכון, מובן מה זה מדוע תתנשאו. אבל יורשה לי לשאול, קורח ודתן ואבירם, הרי התואר שלכם הוא נשיאי עדה. אז מה פירוש מדוע תתנשאו? זה נשמע כמו ההסתדרות קצת. מה זה מדוע תתנשאו? אתם נשיאים בעצמכם. כלומר, אתם באים עכשיו לקומוניזם קדימה? מה שקוראים החבר'ה תהיו גברים. אין נשיאים, קיבלתי. רעיון יפה. משהו משונה. האחרונים שיכולים לטעון מדוע תתנשאו, זה נשיאים. הרי מה הטענה שלהם? הטענה שלהם זה למה אתה כהן גדול. אז מה זה שייך לזה שתתנשאו? גם אתם מתנשאים. שאלה שנראית צדדית, המפרשים שואלים אותה. רק לא שמים מספיק לב לזה ששואלים את השאלה הזאת. שאלה שנייה. קומוניזם, אני צריך להבין מה פירוש. מה זה כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם? מה באתם להגיד? שכל העדה קדושים, משה רבנו לא יודע שכל העדה קדושים, מה אתם טוענים? הם טוענים טענה רצינית, ואני מבקש להקדים לכל הדברים שלנו הקדמה. בוא נתייחס אל קורח וכל הדתו ברצינות. לכן פתחתי בבדיחה על הדרשנות. בוא גם לא נלך ישר לקנאה ולתאווה ולכבוד ול... זה מקטין את העסק. המרגלים הם גדולי ישראל, וקורח ועדתו הם גדולי ישראל, ולא אני, אלא התורה קוראת להם קריאי מועד, נשיאים, אנשי שם. אז צריך להבין, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה הנחת יסוד, חייבים להתייחס לטענה ברצינות. בכלל, אני גונב לשנייה אחת, זאת הצעה מאוד חשובה, אני חושב שאנחנו מנסים להתרגל לזה כל שיעור, במיוחד בתורה מחדש. אי אפשר ללמוד פרשה כשיש בה את הטובים ואת הרעים ואת ה... באמצע, ואני והטובים. זה לא רציני. כלומר, אי אפשר להפוך את התורה לתוכנית בחירות. אם יש פרשת מרגלים, אז המרגלים זה אלה ש... הם ודאי לא אני. אני ברור יהושע וכלב. מה?
שמתפרים בבית כנסת
השני. המרגלים זה אלה שמתפרים בבית כנסת השני. המרגלים זה התבוסתנים. המרגלים זה השמאלני. המרגלים זה החרדים. המרגלים זה הציונים. די. ולכן אמרתי מקודם. בוא ניכנס. המרגלים זה אני. המרגלים זה אני. המרגלים זה 83.333%. אמרנו ביום חמישי בלילה, מנשיאי ישראל. יש יהושע מלמעלה ויש כלב שמתעורר מלמטה, וכל זה ביחד זה אתה. אנחנו חוזרים על זה תמיד, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. יש כאלה שלומדים כך, אחד חכם. ואחד רשע. ואחד תם, זה הבן דוד שלי, הוא בסדר, אבל זה מהצד השני של המשפחה. אחד שאינו יודע לשאול, הוא חמוד, זה השכן שלי, מסכן תינוק שנשבע. בחור טוב, אם הוא היה מקבל את החינוך שאני נותן, בכלל, במלוא הענבה. תמיד גומרים את זה במלוא הענבה. ככה זה מסתיים. הלאה הכיבוש, אל תכנסו אליי, הלאה הטמטום. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שאינו יודע לשאול. לא רוצה כך. בוא נעבור לצ'יפופו. יש סיפורים יותר מעניינים. או שהתורה היא תורת חיים, או שהתורה היא הכנה לנאום בחירות. אתה רוצה להוכיח שאתה צודק, אז לך לבחירות לבד בית. אתה רוצה ללמוד את התורה עכשיו? אז איפה אתה קורח? איפה אתה קורח? איפה אתה און בן פלט? איפה אתה המקושש? איפה אתה? התורה היא נצחית. בכלל התורה היא לא היסטוריה, היא נצח. איך היה אומר הבעל שם טוב, הקורא את המגילה למפרע, לא יצא. אז אתם יודעים מה הפירוש ההלכתי? שמי שקורא את המגילה, לא לפי הסדר, אלא למפרע, לא יצא. זה ודאי הפירוש. הבעל שם טוב אומר, מי שקורא את המגילה כאילו זה סיפור שהיה פעם, לא יצא. הקורא את המגילה למפרע, לא יצא. אז מה, לא לקרוא את המגילה למפרע? מה, זה לא סיפור, זה לא היה בפרס? 100%, אתה צודק. אתם יודעים מה הפירוש לא יצא? הרי הוא כן יצא. מה הבעל שם אתה רוצה להגיד? שהוא לא יצא ידי חובה? הוא יצא. לפי השולחן ערוך הוא יצא. הבעל שם אתה רוצה להגיד, הוא יצא, ידי השולחן ערוך הוא יצא. הוא לא יצא. מהנפש הבהמית שלו הוא לא יצא. הוא נשאר אותו אחד. הוא יגמור את המגילה, הוא יכתוב על זה תזה, הוא לא יצא. הוא לא יצא. זה נחמד. עכשיו הוא אותו אחד עם 100 גרם מגילה. יש לו nice to have, יש לו עוד שיעור. ויש לו גם מגילה קצת. עד היום הוא ידע רק את מוישה, עכשיו הוא ידע גם את המגילה. מצוין, על הקבע, גיבור, כל הכבוד. זה לא, אני לא אומר זה לא טוב, יצא. אבל יצא, לא יצא. אז זה הקדמה שתמיד, אני בקורח מרגיש שצריך עוד יותר. כי כשמגיעים לקורח, קודם כל אנחנו עומדים נגדו. זה ודאי לא, עובדה שהוא באדמה. ובכלל, מחלוקת זה לא קשור אליי. אני הרי זה הצד שלא במחלוקת. יש מחלוקת, אבל זה הצד השני, זה לא... וכו'. אז בואו נחזור אחרי ההקדמה הזאת לשאלה. א', למה אתם מתכוונים כשאתם מדברים ברצינות על כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם? מה הטענה שכנראה אתם חולקים בה על משה? כי כנראה יש מחלוקת. ברור שיש מחלוקת. משה אומר שמעונה בני לוי. מה המחלוקת? אם זה היו שתי דעות בתוספות, היינו מתייחסים לזה יותר ברצינות. עכשיו עושים איזה גימטריה ומסגרים את העניין. זו שאלה דרשנית ראשונה. מדוע תתנשאו? הרי אתם נשיאים בעצמכם. וכל העדה כולם קדושים ובתוכם השם? נו, ומה אומר משה? מה אומר הצד השני? אני רוצה להבין. אני שומע את מה שאתם אומרים, ואני רוצה להבין, מה, יש על זה מחלוקת? כמו שהם יגידו, ביום הראשון נברא שמיים וארץ. מה אמרתם? והשאלה הבאה בפסוק הבא. זה סוף השאלות הדרשניות, לא בהורדה מהשאלות, המקומיות. אחרי זה נגיע למכלול. וישמע משה, ויפול על פניו. על פי פשוטו, משה שומע פה משהו שגורם לו ליפול על פניו, לטרגדיה. מה קרה? מה הוא שמע? כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, אני מסכים עם זה. וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור. בוקר, עד עכשיו זה היו שאלות דרשניות, אני מתכוון מקומיות בפשט, ועכשיו בהבנה של רש"י. וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור, בוקר ויודע השם את אשר לו, ואת הקדוש והקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. זאת עשו, קחו לכם מחתות. ואני רק מסכים משהו שדיברנו עליו אחר הצהריים. אל תזלזלו. כשהוא אומר קחו לכם מחתות ו-250 איש מקטירים קטורת, והוא אומר להם שרק אחד יצא וכל השאר מתים. זה מסירות נפש. נכון, זה גם... אבל אני חוזר לעניין. הוא אומר להם בוקר ויודע השם. רש"י מתעניין בשאלה שאולי לא נראית שאלה בפשט, אבל היא שאלה, אם רש"י שואל, סימן שזה שאלה בפשט. רש"י שואל, מה מוסיפה המילה בוקר? אמרתי לכם שעכשיו השאלה היא ברש"י. מה מוסיפה המילה בוקר? ונותן שני פירושים, תוכלו לראות אותו בפנים, אני לא אקרא אותה מקוצר הזמן, הוא נותן שני פירושים. הראשון על פי הפשט, והשני מדרש. על פי הפשט אומר רש"י, הוא נתן להם זמן, מה שנקרא. איך קוראים לזה היום בעברית? תשנו על זה. קח את הלילה, נדבר בבוקר, תרגע. בוקר. בלילה תעשו תשובה. דינו בבוקר משפט, דינו לבוקר משפט, בואו נדון בלילה. למה עכשיו? רש"י אומר, אתה עת שחרות היא. אני לא חושב שכולם שתו עכשיו בדיוק, אבל זה לא עת לדון. שיקור אסור בהוראה, זה הרעיון. אנחנו גם לא מפוקסים. זה אולי ההגדרה. אנחנו לא, תעזבו, בואו. אני לא מקפיד, לא שמעתי כלום. הרי וישמע משה ויפול על פניו, לא שמעתי כלום. בואו נדבר בבוקר. עד אז, כך אומר רש"י, תחזרו בתשובה. והפירוש השני אומר רש"י, וזה כלל ידוע, הרי שאם רש"י מביא שני פירושים, סימן שהראשון היה קשה לו. נכון? אז שיביא רק את השני, סימן שגם השני קשה. הפירוש השני אומר רש"י, זה מדרשו. אז זה היה פשוטו, וזה באמת לא רחוק מהפשט. תשנו על זה. והפירוש השני הוא מדרשו, והמדרש אומר כך. בוקר, בוקר, יכול להפוך לערב? אם יש אור, אתם יכולים להפוך אור לחושך? לא. גבולות חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו. מי שרוצה יראה את זה ברש"י פה, ומדרשו, בסוף הפסוק. יש בוקר, יש ערב. כך יש אהרון הכהן ויבדל אהרון. לא נעים לכם, צריך להבין. אני לא כהן, אני לא לוי, אני ישראל, קבל. בוקר. זהו מדרשו. שני פירושים יפים מאוד. שאלה דרשנית על שני הפירושים. לפי הפירוש השני, נתחיל בו. תמיד מתחילים בסוף. לפי הפירוש השני אני לא מבין. למה צריך להגיד בוקר? שיגיד לילה, הרי עכשיו ערב, נכון? עכשיו לילה, זמן שירות. את אותה דרשה על הבוקר אפשר גם להגיד על הלילה. למה צריך להוסיף את המילה בוקר? לילה! אפשר להפוך לבוקר. בשביל מה הוא אומר בוקר? למה הוא לוקח אותם לבוקר? למה הוא אומר בוקר? אז זה גם פשוטו, אבל אתה עכשיו לפי מדרשו, הרי זה לא העניין הזה. אז בשביל מה אתה מזכיר את הבוקר? זו שאלה נראית דרשנית. אבל מה הוא מרוויח? שידבר על עכשיו. הרי אתה רוצה להגיד שהקדוש ברוך הוא חלק גבולות בעולם, אז מה שקשור דווקא לבוקר? ועל הפשט של רש"י, גם כן השאלה היא קשה. הרי עובדה שרש"י הביא את המדרש, למה? הרי זה פשט, תשנו על זה. אלא זה ודאי לא פשט להגיד בוקר. כי אם אתה רוצה להגיד תעשו תשובה, אז אולי אם צריך עד מחר בצהריים. למה בוקר? אפטרנון. ולמה לא תתפלל עלינו שתוך דקה נעשה תשובה? בשעת אחדה וברגע אחדה. מה בוקר? לכן רש"י הביא את הפירוש השני. אבל לפי הפירוש השני, שהוא עצמו מדרשו, סתם צריך לחכות לבוקר, דבר על עכשיו. אבל כמו שאמרתי, התחלתי בקורח, אומרים שזה של דרשנים, התחלתי בשאלה דרשנית על רש"י בבוקר, חוזר על מדוע תתנשאו ורוצה להבין מה זה כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. ועכשיו לשאלה העקרונית, שמי שהיו היום בחלק של ליקוטי שיחות שלמדנו, רק התחלנו אותה, שאלנו שאלה מאוד עקרונית, מאוד חשובה. על פי, אני חושב רוב המפרשים, ודאי הרמב"ן, סדר עולם, מדרש סדר עולם, מעשה קורח מתרחש כמו שמופיע אחרי מעשה המרגלים. יש בזה מחלוקת. אבל הדעה המקובלת ביותר, שהיא הדעה שמופיעה בברייתת סדר עולם רבה, והרמב"ן מאמץ אותה ואחרים, זה הסדר. הראיה לזה אגב היא די חזקה. דתן ואבירם כשאומרים לא נעלה, אומרים מפורש, המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אביא אותנו. זאת אומרת, הם מדברים אחרי הגזירה. אחרת מה זה אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אביא אותנו? חכו עוד יומיים. כשהם אומרים אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אביא אותנו, הם נוגעים בתפוח אדמה לוהט. והם אומרים, אדוני, תסתכל מסביב, מסביב לא יהום השר, תסתכל מסביב. מסביב נמצא פה דור שלם שהולך למות במדבר 40 שנה. לדור הזה יש בנים ויש אבות. הבנים הולכים לקבור את אבותיהם, והאבות הולכים לקבור את בניהם ובעצמם לא להיכנס. כי הם ימותו פה. לא באבון, בזקנה. אז אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אביא אותנו, די מוכיח שהסדר הנכון הוא הסדר הכתוב. אגב, רש"י ודאי סבור כך, כי הוא גם אומר שקורח צמוד לפרשת ציצית, והוא מחבר ביניהם, אז רש"י ודאי סבור כך. זה מאוד הגיוני, בסדר? לשיטה הזו, אני קורא לזה לשיטה הזו כי אני רוצה להיות מאוד דייקן, יש דעה אחרת. אבל הדעה הזו חייבת להישאל השאלה הבאה, והיא השאלה הכוללת. עד עכשיו שאלתי שאלות מקומיות. בה התחלנו לגעת. מה רואה קורח וכל הדתו שבאים לטעון, בוא נראה מה הם טוענים, למה אהרון מקבל את הכהונה הגדולה, נכון? וביקשתם גם כהונה. אדוני קורח, אהרון כהן גדול מראש חודש ניסן בשנה שעברה, כלומר לפני שנה כמעט וחצי. חטא המרגלים היה לפחות בתשעה באב של השנה השנייה. אז אם זה אחרי מעשה המרגלים והמעפילים, זה י' א' אב מינימום. לא מבין. 250 איש רוצים לטעון טענה למה אהרון כהן גדול. בוקר טוב, בוקר ויודה. שולמה להיכם, הגעתם. ועוד פעם, אל תתפסו עכשיו מיד לטוב, תפסו את הזמן של אחרי המרגלים, פוליטית הם התקדמו כך, הבנתי את הרעיון. די, עכשיו אנחנו מתייחסים ברצינות קצת ל... זה יכול להיות נכון, אבל זה לא מספיק, צריך להבין עומק. אלא מה תגידו? זו השאלה שהגדרנו היום בהתחלה. אלא מה תגידו? לא, אולי זה לא רק העניין של הכהונה הגדולה. יכול להיות שמה שהניע אותם לכל הסיפור, זה שהבכורות איבדו את מעמדם, והמעמד הוא עבר ללוויים, ועל זה הייתה התקוממות אדירה. אבן עזרא אגב, שחולק וטוען שמעשה קורח קודם לסיפור הכרונולוגי פה, כרונולוגית הוא קודם למקום שהוא מופיע, טוען שזה היה מיד אחרי החלפת הבכורות בלוויים. אז לשיטה שזה היה אחרי מעשה המרגלים, על זה הייתם צריכים לדבר כבר בחטא העגל. אז הוחלפו הבכורות בלוויים. זה עוד יותר מוקדם. מקסימום הנחה שאני מוכן לתת זה להגיד שמה שמעורר אותם, או איך קראנו לזה, הקש ששבר את גב הגמל, היה שאליצפן בן עוזיאל, כך אומר רש"י, שהיה אחיין, גם הוא מתמנה לנשיא בני קהת. ועל זה בא קורח ואומר, אדוני, יש גבול. אני בן דוד. אתה מתחיל למנות עכשיו את הדור הבא, וזהו, סגרת עליי בכלל. רבותינו, גם אליצפן בן עוזיאל כבר התמנה מקסימום באלף אייר בתחילת ספר במדבר. כבר שם הוא מופיע כנשיא. אז גם חצי שנה. חוזרים לשאלה העיקרית. מה החיבור המהותי, איך פרשת קורח היא ההמשך של פרשת המרגלים? אם הייתי חותך את כל ההקדמה הזו, זה משפט הפתיחה של כל מה שאני רוצה לעסוק בו. האם יש רצף, וחייב להיות, שזה הבאתי את ההקדמה, האם יש רצף רעיוני? רעיוני יכול להיות בהפוך על הפוך. אבל אם יש רצף רעיוני שממשיך את קורח והמרגלים? והתשובה היא מחייבת הבנה באמת מאוד מאוד יסודית בשתי הפרשות האלו גם יחד. אני חושב שביחד זה מהפכת עולם. אתם יודעים, אם אני אתייחס לרגע לפרשת המרגלים, לפרשת שלח, ואני אקח את כולה, נקדיש לה שתיים, דקות בודדות בודדות לפרשת שלח כדי להיכנס לקורח. אז פרשת שלח בעצם עוסקת בחציה הראשון, בחטא של המרגלים, וגם עם המרגלים אני מבקש, בוא נעשה את התרגיל שעשינו עם קורח, ונתייחס לרגע אחד עכשיו בעומק. מה רוצים 12 גדולי ישראל? אנשים שנבחרו, כולם אנשים, ראשי בני ישראל, המה, מה הם רוצים? על מה הוויכוח עם משה? בכל ענפי תורת החסידות, למרות שזה קודם לזה בהרבה, זה מאוד קודם לזה, זה הרבה לפני כן, רואים בעצם בחטא המרגלים, בטענת המרגלים, טענה אידיאולוגית מאוד רצינית. המרגלים הם נשיאים שמבקשים לקחת אחריות על שבטיהם ועל עמם. הם אנשים רציניים. זה הדרך ללמוד את זה. אני יודע, זה מהפכה קצת, עצם התעוזה הזו. וככאלה, הם באים אל משה או באים אל העם, באים אל עצמם לפני שהם באים אל משה ואומרים את הדבר הבא. אני אומר את זה במשפט אחד שאומר האדמו"ר הזקן, אבל שוב, כולם מתנבאים באותו סגנון. איך נקראת הארץ הזאת בפי המרגלים? ארץ אוכלת יושביה. אתם יודעים איך זה מוסבר בתורת החסידות? הארץ, הארציות, אוכלת את יושביה. המדבר, ולא להיבהל, אנחנו העמקנו בזה מקודם, עכשיו אני מקדיש לזה רק שנייה. המדבר הוא חממה רוחנית מופלאה. המדבר ששנה כמעט שלמה היינו בו בהר סיני עצמו, ועכשיו יצאנו משם. עם היציאה ממדבר סיני אחרי כמעט שנה, אתם זוכרים מה קרה תוך 3 ימים? הספסוף, קברות התאווה, וזה כשאנחנו מוקפים בעמוד ענן, זה כשאנחנו מוקפים במשה ואהרון ומרים, זה כשאנחנו אוכלים לחם אבירים מן השמיים, זה כשאנחנו שותים את המים של באר מרים. עם כל הכבוד, באים הנשיאים שתפקידם כשמם, לשאת אותי למעלה, ואומרים, אחריות. הרי למה בכלל נשלחו מרגלים? איך גילה לנו משה רבינו בספר דברים, מה היה מאחורי הקלעים? מה היה מאחורי הקלעים? לא השם אמר, אלא מי אמר? עם ישראל, ותקרבון אליי, בערבוביה. נכון, הקדוש ברוך הוא אמר שהארץ טובה, אבל בכל זאת, בוא נבדוק. זה בסדר גמור, אנחנו כולנו בני אדם. זאת אומרת, מה?
ויטב בעיני הדבר.
אני מבין לגמרי. זאת אומרת, שמאוד ייתכן שבאמת ארץ ישראל, במצב שאנחנו נמצאים, תעזבו עכשיו את הנושא רק של הארץ, להיכנס עכשיו להתמודדות עם טבע, עם לחם מן הארץ ולא לחם מן השמיים, עם מים מהמוביל ולא עם מים מן השמיים ומהבאר. עם הפסקה של ענני כבוד, היא מציאות סובכת של נפילים ובני ענק. אולי באמת זה לא הזמן. ואז באים המרגלים וטוענים את הטענה הכי גדולה, הרוחנית הזאת. ומי שזה מפתיע אותו, יסתכל בעצם לאורך כל הדרך. מאז הר סיני, העם רוצה בעצם את המצב הרוחני האידיאלי של הר סיני. הוא מפחד מהמצב הזה של ארץ ישראל. השפת אמת מתאר כל כך נפלא מה מופיע בסוף פרשת שלח. שלוש מצוות. הראשונה זה נסחים. השנייה, הפרשת חלה. השלישית, ציצית. אומר השפת אמת כל כך מתוק. שלושה דברים הובילו אותנו במדבר. הדבר הראשון שהוביל אותנו במדבר היה הבאר, כדי לשתות. הדבר השני שהוביל אותנו במדבר היה המן. הדבר השלישי היה ענני הכבוד, אומר השפת אמת, ולכן באו עכשיו שלוש מצוות. מול הבאר באו הנסחים שאתם צריכים להביא מלמטה. מול המן שיורד מן השמיים באה הפרשת חלה של הלחם מן הארץ. ומול ענני הכבוד שמקיפים אותנו מן השמיים באה הטלית שמקיפה אותנו למטה. שפת אמת נפלא. האמת שזה כל פרשת שלח. מותר לגנוב עוד דקה אחת, הברקה בלמדנות בפרשת שלח? עוד דקה? זה הברקה למדנית, חבל על הזמן. יש שם פרשה אחת שאף פעם לא הבנתי מה היא עושה, פרשת המקושש. אתם זוכרים את מקושש העצים? יש שם באמצע את פרשת המקושש. מצאו איש מקושש עצים ביום השבת. תוספות מביאים דעה מרתקת, דעה מרתקת, משונה מאוד, שהמקושש מה? לשם שמיים התכוון. זה מובא בכל המפרשים. תוספות מביאים את זה שהמקושש לשם שמיים התכוון. מה הוא התכוון לשם שמיים? המקושש שהיה צדיק אמר כך, עכשיו אחרי חטא המרגלים יחשבו כולם שמה? שכבר לא צריכים לקיים מצוות מעשיות. כך כתוב בתוספות בבבא בתרא. אתם שמים לב שזה תוספות? זה לא חסיד, הוא כבר תוספות הבין את זה. תוספות בא להגיד לנו שהרעיון הוא שאחרי המרגלים יחשבו שזהו, אין תורך יותר, אין מצוות מעשיות. תשמעו עכשיו איזה הברקה. בא המקושש, ומה עשה? נו, מה עשה? חילל שבת, ואז סקלו אותו, ועכשיו ילמדו שעל חילול שבת סוקלים.
גם במדבר.
אז למה הוא לקח דווקא את חילול שבת? תשמעו הברקה בלמדנות. לפעמים שומעים רוחניות. תשמעו הברקה בלמדנות של הרבי מלובביץ' בלמדנות, אבל תשמעו איזה הברקה. תגידו, יודעים פה, 20 שניות הלכות שבת, בסדר? 20 שניות הלכות שבת. מקושש זה איסור מן התורה. מלקט. אסור לקושש, נכון? אבל אתם יודעים מתי אסור לקושש? בתנאי שאתה מקושש לצורך? לצורך מה? לצורך מדורה, לצורך אפייה, לצורך בישול. אתה מקושש לצורך. אבל אם אתה מקושש סתם, לא לצורך, קוראים לזה בהלכות שבת איך? מלאכה שאינו צריך לגופה. נסביר למי שלא נמצא בתוך העניין הזה בשנייה אחת. מה זה מלאכה שאינו צריך לגופה? אין כוונה פלילית. המעשה היה, אבל אין כוונה. כיוון שאין כוונה, אתה פטור.
אין עבירה.
אסור, אבל אתה פטור. אין עבירה. כי חייבים כוונה. הדין של מלאכה שאינו צריך לגופה הוא רק בשבת. זה לא בדברים אחרים. בסדר? זה דין בשבת. עכשיו תחזיקו טוב, זה מדהים. המקושש שלנו, מיד, המקושש שלנו, היה צריך את העצים למדורה? הרי לשם שמיים מתכוון. אז לשם מה הוא קושש? לא לצורך. אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אז על פי הכוונה הוא חילל שבת?
לא.
בית דין שרואה מקושש שהתרו בו. מה דינו? האם כשהייתה התראה והיו עדים צריך לסכול אותו או לא? כן, כי בפועל הולכים על פי המעשה. אומר הרבי מלובביץ' בשיחה, תקשיבו איזה עומק. אתם יודעים למה המקושש עשה את זה? כי הוא רצה להראות שיש הלכה אחת בעולם, תשמע איזה גאונות, שיש הלכה אחת בעולם, שגם בה הולכים רק לפי כוונה, כלומר כוונה מספיקה. אבל בית דין של מטה חייבים לפסוק לפי המעשה. ועל זה הוא מסר את נפשו. אתם שמעתם את הגאונות? הוא מסר את נפשו כדי להראות גם בהלכה שמה שקובע זה האם הייתה כוונה או לא הייתה כוונה, ואם לא הייתה כוונה לא חיללת שבת. בפועל מה דינו של בית דין? לפסוק על פי המעשה, כי המעשה הוא העיקר, ולכן הוא מסר את נפשו דווקא בזה. בעברית אחרת, כל פרשת שלח עוסקת בדבר אחד. רעיונם של המרגלים היה מדבר. מדבר פירושו הכל רוחני. ובא משה רבנו ומלמד, המעשה הוא העיקר. אתם יודעים, החיים שלנו בעצם נעים בין שני צדדים. השבת, מי שקרא פרקי אבות פרק ג', יש משניות שלמות שעוסקות שם באותו עניין. מה העיקר, הכוונה או המעשה? זה דיון של כל החיים. כל החיים בעצם, אנחנו יודעים שיש חשיבות לכוונה, אבל בפועל קובע המעשה. למשל, אם אני ייחדתי את שם השם, 15 שעות אני עוסק בייחוד השם, אני מביא את כל הכוונות, לומד על הארי ומספר על ייחוד השם, אבל לא אמרתי שמע ישראל. יצאתי ידי חובת קריאת שמע של ייחוד השם היום, כן או לא?
לא.
בכוונה לקחתי דוגמה של קריאת שמע, כי בפסוק הזה העיקר הוא הכוונה. התכוונתי, חבל על הזמן, תביא מכונת רנטגן, הרי תמיד אומרים שהעיקר הוא הלב, לא? הלב שלי פעם, קיימת קריאת שמע או שביטלת מצוות עשה היום? שורה האחרונה, ביטלת מצוות עשה. עכשיו תגידו, מה דעתכם על יהודי שהתכוון בפסוק הראשון? התכוון, התכוון שהשם אחד, העיקר שתביא לי את הקוקה קולה. עזוב, יש עוד קולה. באמת הוא התכוון שהשם אחד, אבל קולה, יש השם אחד, נו, סע קדימה, נו. זה היה בערך שיא הכוונה שלו. כולנו פוסקים עכשיו לעשר שניות. יצא ידי חובת קריאת שמע?
כן.
100% יצא. כי המעשה הוא העיקר. תשמעו את קורח ואת כל עדתו. ועכשיו תחזיקו טוב, זו מהפכת עולם. קורח וכל עדתו לא באים לטעון שאין תורה, ולא באים לטעון שאין הקודש ברוך הוא. הם באים עכשיו ואומרים את הדבר הבא, אנחנו ראינו לאן הביאה התפיסה של הרעיון הרוחני, ראינו. הגיע הזמן להיות אנשים מעשיים. המעשה הוא העיקר באמת. ואנחנו ניקח את זה לרמה הקיצונית ביותר, ההגיונית ביותר, מיד אתם תראו את זה, ואנחנו יותר לא מתעסקים בכוונות וברעיונות. תראו לאן זה הביא אותנו. עכשיו באה תנועת האנטיטזה למרגלים. כל הכוונות האלה, ועמוד הענן, והמדבר, וההר סיני הזה שהיינו בו שנה, תראו לאן זה הביא אותנו. 3 ימים יצאנו מהר סיני והתמוטטנו. די, הגיע הזמן לחרוש. קדמו לקורח המעפילים. הם הראשונים שטענו את זה אחרי המרגלים. גם הם מסרו את נפשם, יותר ממקטירי הקטורת. הם העפילו לראש ההר, והעמלקי היכה וקטט אותם עד החורמה. והם אמרו, הננו ועלינו כי חטאנו. והם אמרו, אנחנו נעלה לארץ. אבל אמרו להם, משה וארון ברית השם לא איתכם. אז הם אמרו, רוחניות, רוחניות. עכשיו אנחנו הולכים לקיים מצווה. מצווה. המצווה תהיה חזקה מספיק. תחשבו על זה חינוכית, תחשבו על זה חינוכית 1,000 פעמים יום-יום איתנו ועם הילדים שלנו.
יש לנו דוגמה טובה, היה להם פסח שני פתאום.
נכון מאוד, נכון מאוד, הם ראו מישהו שטען שהוא רוצה לעשות פסח שני, אפשר, והם רוצים להיות אנשי מעשה. הם רוצים עכשיו, אנו בנו, הם רוצים עכשיו לחרוש. הם רוצים להיות מציאותיים. אחרי המכה שחטפו המעפילים, הבין העם הזה, הדבוי, הרצוץ, אין כרגע עלייה לארץ. אין סרטיפיקטים, אין. השאלה היא איך אני עכשיו הולך לנהל את המערכת. עוד פעם עם הרוחניות והמעשה והבלבול הזה, או שאני לוקח עכשיו לאנטיתזה ואני אומר, רבותיי, המעשה הוא באמת העיקר. ועכשיו תשמעו איזה עומק זה. בתורה, בהשגת התורה, בוא נדבר על תורה ומצוות, בהשגת התורה ודאי שיש הבדל בין משה לביני. ברור. בין משה לביני, בין משה לבין אהרון. ודאי שיש הבדל. משה קיבל תורה מסיני? עכשיו הוא מסר אותה. אהרון, זקנים, נכון? אז כל אחד קיבל אותה ברמה שלו, נכון? ברור שבהשגת התורה כל אחד הוא אחר. תחזיקו טוב, איזה יופי. התפילין שמשה רבנו מניח, שונות מהתפילין שאתה מניח?
עכשיו כן.
איך?
היו חסרים לו פרשיות.
שתי פרשיות, שיעור אחר. עודנים, שתי פרשיות, ארבע. התלית, ארבע כנפות. העגבנייה, העורלה. אותה הלכה? אותם תפילין? אותו שחור? אותם רצועות? הסוכה אותה סוכה? בדבר אחד כולנו אותו דבר. כי בתוך כולנו השם, במצוות. ובאים קורח ועדתו ואומרים, אנחנו צריכים לתת כוח לעם הזה. אנחנו נשיאי העם הזה, אנחנו קריאי מועד, אנחנו אנשי שם, אנחנו צריכים לתת כוח. הרוחניות, כעסת עלינו שהמעשה הוא העיקר. עכשיו מעשה ורוחניות, יש דבר אחד שבו אין הבדל בינך משה לבין כולנו. במעשה. אנחנו רוצים לייצר מצב שבו לא עוסקים יותר בעולמות רוחניים. זו סכנה. אתם לא שומעים את המוזיקה הזאת הרבה פעמים? זאת סכנה. מספיק בסוף עוד תהיה לנו בכלל איזה חוסית בסוף, תשתגע לנו לגמרי. לא עוסקים ברוחניות הזאת, עוסקים במעשה. על פי המעשה. צריך להניח תפילין? מניחים תפילין. בזה כולם קדושים. עכשיו תשמעו, שאלנו מה זה, מדוע תתנשאו. הם לא אומרים אין נשיאים. זה חוסר אחריות להגיד את המשפט הזה. הם לא אומרים שאין מי שמוביל, שאין מי שעוזר להרים את האחרים. הם לא אומרים. הם אומרים, אין משה במהות, שהוא במהות אחר, שונה. הרי גם מרים לא הבינה את זה, גם אהרון טען נגד זה. הרי מרים ואהרון שאלו, רק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו. באים קורח ו-250 איש אחרי מעשה המרגלים ואומרים, זה הזמן לרומם את העם. איך? בוא נדבר בגובה עיניים של כולם. מדוע תתנשאו משה ואהרון? הרי מה אתה אומר משה? לא אתה, הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר שאין אפשרות לקבל בכלל את המצוות שלא דרך משה. שלמשה יש השפעה על כל עם העבודה, לא רק על השגת התורה שלי. וגם בך יאמינו לעולם. הרי רצינו לקבל את התורה בהר סיני בעצמנו. ואז אמרת לנו בשם השם שמה? שהנה אנוכי בא אליך בעבי ענן, וגם בך יאמינו לעולם. ולאט לאט תפסנו שמה? שאת כל ההשפעות אנחנו מקבלים רק ממך. והטענה שלהם היא, די. בוא נייצר עם שמשה הוא בדיוק כמו כולם. לא כי הוא כמו כולם בקבלת התורה, אלא כי השגת התורה היא לא הגורם הקובע. בוא נייצר עם שאין בו אליטות. בוא נייצר עם שמה שקובע הוא המעשה, ובמעשה כולנו שווים. בוא נייצר את האנטיתזה לעולם המרגלים. לעולם המרגלים, לעולם הרוחני. נעשה ממלכת כהנים, כולנו אותו דבר. זה מרגש, זה מרשים. זו טענה רצינית מאוד. זו טענה שאומרת, חבר'ה, לא יודע לאן רוחניות מובילה. לא יודע. גם התנועות הכי מסוכנות בעם ישראל באו מרוחניות יתר. תעזור אותי. Thank you very much. מוכל טובות, תשאיר את הרוחניות הזאת בצד. תשתחררו מהתלות במשה הזה. כהנים, כולם כהנים. מה זה כולם כהנים? כל אחד יכול להיות כהן גדול. וכל אחד יכול להיות משה. מה רע בטענה הזאת? יש לי שאלה. אוף, אוף. בסדר? עכשיו עוברים רגע להלכות כשרות. אוף, צ'יקן. לא אוף, אוף דירקטו. צ'יקן, אוף. כשר, נכון? אוף זה כשר. נכון? אפשר לאכול. אוף שנטרף, שבאיברים הפנימיים שלו יש בעיה, כשר? ודאי שלא. אחד אתכם על השאלה הבאה. אוף בלי כנפיים. אין לו כנפיים. כשר או לא? זה מה שנקרא אוף לא אף. באנגלית אומרים אוף במצב אוף. אוף במצב אוף. כשר או לא כשר? הוא אוף לא אף.
תלוי אם למדת
תניה או לא. תלוי אם למדת המשנה.
זה סוג כזה
של אוף? לא, לא, לא. זה דיון, הגמרא אומרת, ניטלו אגפיה, או שהוא נולד כזה. נניח לשיטה שזה לא משנה. תכלס, כשר. כשר לחלוטין. הוא אוף לא אף.
רגליים.
הוא אוף לא אף. רגליים, לא כשר. הוא אוף לא אף, אבל הוא אוף. אז במה הוא אוף? הוא אוף. במה הוא אוף? שהוא יעיר אותך ויעשה קוקוריק, הוא תראה שהוא אוף. הוא אוף, אוף. רק מה הוא לא אף? בסדר? אתם יודעים מה זה אוף כשר שלא אף? אני לא יודע על אף אחד, אני יודע על עצמי. לפעמים אני מתפלל תפילה ממש כשרה. אבל היא לא ממריאה מילימטר. לפעמים אני קורא מגילה ולא יוצא. לפעמים אני מקיים את כל המצוות למפרע. המעשה הוא העיקר. הסיפור עם הקריאת שמע מהסיפור הקודם, 100%, חבל על הזמן, יצא ידי חובה, פיקס, כל היש, יש. אבל זה כל מה שהוא יצא, ידי חובה. חוץ מזה לא יצא מכלום. גם לא מהחנייה שהוא נמצא בה. תקוע בחנייה תת-קרקעית, והמעשה הוא העיקר. זה אמיתי שהמעשה הוא העיקר, אוי ואבוי אם תזלזל במעשה. כי העולם מתחלק לשניים. יש את היהודים שמדברים כל הזמן על הלב. אני יהודי בלב, זה דבר טוב. גם אני יהודי בלב. זה מתחיל ככה תמיד, אני יהודי בלב. סבא שלי היה שוחט. סבתא שלי הייתה שוחטת. מה אתה מדבר בכלל? אני בלב, וזה נכון, וזה נכון, וזה אמיתי. זה העיקר, רחמנא ליבא בעי. אתם יודעים מה זה? זה כנפיים של עוף בלי עוף. זה ממריא! זה אף! אתם יודעים מה זה הכנפיים בזוהר הקדוש? הכנפיים בזוהר הקדוש, תחזיקו טוב, זה מצוות האהבה ומצוות היראה. זה כנף ימין של גז המראה וכנף שמאל. כך בזוהר הקדוש מוסבר מה זה הכנפיים. יש עוף, ולעוף יש שתי כנפיים. הכנפיים זה הליפט, זה המעלית. איתו אתה עולה לעולמות העליונים, איתו אתה משנה את העולמות, איתו אתה מעלה את העולמות, איתו אתה עושה אנרגיות בעולם. חזרתי להיות רוחני, אה? די, דבר על העוף. לא רוצה לדבר על העוף. המעשה הוא העיקר, אבל בלי משה נהיה עוף בלי כנפיים. הבנתם? אתם צודקים, קורח וכל הדתו. אתם הסכנה של העולם. כי אתם שלא כמו המרגלים, אתם אומרים דבר שהוא נכון בשולחן ערוך. ארבעה חלקים של שולחן ערוך יהיה לנו. ונשאר בחניה התת-קרקעית לעולם ולעומי עולמים. אתם יודעים למה עונש היה בליעה של האדמה? כי זה האנטיתזה של ההמראה. זה השאול. הכל נכון. הוא, אני מדבר עליי, הוא קיים את כל המצוות, אבל הוא לא אף מילימטר. הוא לא זז מילימטר, הוא נשאר אותו אחד. לא קרה לו כלום. רוחניות. אני לא יודע מה זה רוחניות. זה חיות. זה הטעם לחיות בכלל. זה הטעם לקום בבוקר.
מעשיות אקדמית. מעשיות אקדמית.
בהחלט. בלי זה... יש ביטוי ידוע שמופיע הרבה פעמים, בהרבה מקומות, תשובה ומעשים טובים. קיים את הביטוי? תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות. תשובה, האדמור הזקן שואל במקום אחד נפלא, למה לא כתוב תשובה ומצוות? מה זה תשובה ומעשים טובים? תשובה ומצוות, שבן אדם חברו, בן אדם מקום, מה זה מעשים טובים? אומר האדמור הזקן, יש מעשים טובים, ויש מעשים שהם טובים, אבל הם לא טובים, הם לא מאירים. הם טובים, הם 100%. הדוגמה שהוא מביא מדהימה, אבן טובה, זה מבריק, נכון? אבן טובה, נכון? זה מנצנץ. אבן טובה. עכשיו נביא אחד מומחה לאבנים ונתן לו הגדרה לאבן טובה, והוא ייתן לי הגדרה לאבן טובה, זאת אבן טובה, נכון? אבל היא מלאה בוץ. עכשיו, היא לא אבן טובה? אז למה היא לא מהירה? כי אין לה כנפיים. כי שום דבר לא מעיף את הבוץ. כי זה מצוות לא טובות. יש גמרא מדהימה בסוף מסכת מגילה, כל הקורא בלא שירה ושונה בלא זמרה ונעימה, עליו הכתוב אומר תחזיקו טוב, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. הוא שומר חוק, חבל על הזמן. הוא מאיר? תאמינו לי, אמרתי לכם פעם בהקשר אחר, אני משתדל להיות אזרח טוב. באמת, משתדל לא לעבור באור אדום. משתדל. אל תיחסו עליי, אני מקווה שזה לא פוגע באזרחותי, זה לא כי יש לי הזדהות נפשית עם האיש בירוק. ממש. אני לא עובר שום ערגה כלפי הירוק. ואין לי שום אנטיפתיה כלפי האדום. זה סתם רמזור שמעצבן אותי. ואני חושב שאני אזרח טוב. זכותי שתעצבן מהרמזור הזה. סתם לא כדאי לי להתעצבן, כך קפסולה תפסיק להתעצבן. אבל אני לא אמור לעבור המראה. יש כאלה שיוצאים מהרמזור בהמראה. אבל אני לא אמור לעבור את התהליך הזה. אני צריך לעבור אור אדום או ירוק וזה נגמר. אתם מבינים מה זה תשובה ומעשים טובים? תשובה ומעשים טובים זה תשובה ומעשים טובים! אם הם מאירים, אז הם טריס בפני הפורענות. אתה רוצה לדעת למה זה לא עובד? כי המעשים מצוינים, רק הם לא טובים ולא מאירים. אתה לא מכיר? אז בוא, אני אספר לך איך זה אצלי, ככה זה. רק על זה צריך להתפלל כל היום. אתם זוכרים את השאלה על בוקר ויודע השם? אתם יודעים מה זה בוקר? בוקר! המעשים שלכם מצוינים. הם מאירים כמו בוקר? בוקר! ויודע השם את הקרוב. יש אחד שאצלו זה בוקר, ואז השם מתוודע אליו, והוא אליו. יש אחד שאצלו זה לילה. בוקר, ויודע השם. אתם יודעים מה זה פרשות שלח וקורח? זה האיזון של העוף והכנפיים. של הכוח להפסיק כבר את החטא הזה לרצות להישאר בהר סיני. זה חטא מזעזע. להפסיק כבר את החטא הזה לרצות להיות מנותק מהעולם. ולהיזהר מהחטא החמור יותר, שבשם האידיאולוגיה של להתחבר אל העולם, אתה הופך להיות לעוף נטול כנפיים ועוד צועק, אני כשר. ומה שנקרא, אי אפשר להתווכח איתך. אתם מבינים את ההבדל בין קורח למרגלים? עם קורח אי אפשר להתווכח. הוא צודק. כן, בדיוק. אין מה לעשות. צודק, מה לעשות? צודק. גמר את חוק חינוך חובה ורשות, הכל פיקס. גמר עם 30 יחידות. הכל מצוין. לא את עצמו הוא לא אמרי. אותנו הוא לא אמרי. זה ללמוד את קורח ואת שלח. וישמע משה ויפול על פניו. אתם יודעים למה קוראים לו משה? כי זה מה שהוא עושה בכל אחד מאיתנו, הוא משה. אתם יודעים מה הוא שמע כשהוא שמע את קורח? מי צריך משה? לא רוצים משה. רוצים כולם קדושים. רוצים להיות שומרי חוק ומפחדים מהרוחניות שלך. עם הרוחניות הזאת נתקענו במדבר. דוגרי, תחשבו כמה פעמים אנחנו שומעים את זה ביום. שלח קורח. מבינים למה זה בא אחרי מעשה המרגלים? עכשיו צריך להתחיל ללמוד את פרשת קורח. אז את זה בעזרת השם נתחיל. או, באתם בזמן. עכשיו צריך להתחיל ללמוד את פרשת קורח. אז בעזרת השם, יש את כל השבוע ללמוד את פרשת קורח. נמשיך ללמוד אותה גם בעזרת השם ביום חמישי, רק שנייה אחת. עוד פעם נזכיר, מחר, יום שני, בדרך כלל אנחנו עוסקים ביחד ביום שני, רק בחלק האחרון, בלי מארבע וחצי, רק ממנחה, בתפילה. אתם יודעים מה זה תפילה? זה הכנפיים האלה. זה הכנפיים. שלא נשאר אוף באוף. מחר בעזרת השם, זה סגולה גדולה, נמריא גם עם חתן וקלה בשבע ברוכס, הכל כזמנים הקבועים, 7:15 מנחה, 8:15 החוסן קלה ישתלבו ואנחנו נשתלב בהם, ובעזרת השם שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.